ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף פי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמטה. נתייחס כפתיחה לשיעור מה שראינו במשנה בעמוד הקודם, מניין לערוגה שהיא שישה על שישה טפחים שזורעים בתוכה חמישה זרעונים וכולי. המשנה ציינה שהערוגה היא שישה טפחים, שישה טפחים מרובעים. כאן רב אסי מוסיף הסבר לדברי המשנה. אמר רב אסי, ערוגה תוכה שישה חוץ מגבוליה. יש בנוסף לשישה על שישה שהמשנה הזכירה, יש גם הגבולות, והגבולות סביב הערוגה הם ברוחב טפח, אז יש טפח נוסף סביב הערוגה. נסתכל ברשי מתחת לגמרא, ארבע שורות. אמר רב אסי, ברשי כתוב רב אשי עם שין, לפעמים השין הוא שין שמאלית, רב אסי, אז אמר רב אשי או אסי, ערוגה שאמרו, כלומר במשנה, צריכה להיות שישה חוץ מגבוליה, שהיו מניחים בערוגה קרקע חלק סביבות הזריעה למקום דישה, כשהוא משקה הזרם מלך בגבולין. ואשמין רב אשי זה לא תימה. עכשיו אנחנו מסמנים את השלוש שורות הבאות ברשי במרכאות יחידות, תהיינו כל זה לא לומר. אז זה לא תימה, שישה, מה שמוזכר במשנה שישה טפחים עם הגבולין, וכשיניח טפח חלק לכאן וטפח חלק לכאן לא תהיה או גם מקום יניקתה אלא ארבע, כי אם אני מוריד מצד הצפוני טפח ומצד הדרומי טפח, אז במקום שישה אני אשאר עם ארבע, ארבע טפחים, ואין הפרש בין אמצעי את אותו זרע נוסף שהוזכר במשנה. המשנה דיברה על חמישה מינים שונים, אז יש אחד מהם הוא האמצעי. אם השיעור יהיה ככה, אז אין הפרש באמצעי לשכנגדו אצל הגבול אלא טפחיים. אם יש מקום הזריעה הוא 4 על 4 ואני שם משהו באמצע, אז יש לי רק טפחיים מכאן, טפחיים מכאן. כל זה לא, אלא מקום הזריעה של הערוגה במשנה הוא שישה על שישה טפחים חוץ מהגבולות. זה מה שרב אסי מחדש לנו. ממשיך הגמרא, תניא נמי הכי, ערוגה תוכה שישה גבוליה בכמה? אנחנו כבר אמרנו טפח, אבל הגמרא כאן שואלת מה רוחב אותו גבול. כדתנן רב יהודה אומר רוחב כמלוא רוחב פרסה, תיינו רוחב הרגל שזה טפח. אמר רבי זייר ותימא רב חנינא בר פפא, מה איתי מדי רב יהודה, מה המקור לדברי רב יהודה? דכתיב והשקית ברגלך כגן הירק. מה רגל טפח? הרוחב של רגל הוא טפח, אף גבול נמי טפח. כעת יש לנו להתייחס לסימונים, ולצורך כך פונים לשוליים ממול. כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנית המורים פס כפול, וגם מספרים 1 ו-2. 1 זה רב, 2 זה מופיע בעמוד ב' 5 שורות מלמעלה. אתם כבר יכולים לראות פס כפול תחת שמואל 2. שתי דעות איך לעמיד משנתנו דערוגה תוכה שישה ניתן לזרוע בה חמישה מינים. אז לגבי אותו ערוגה, אותו פיסת אדמה ברוחב שישה על שישה טפחים, האם הוא כמו שרב אומר ערוגה בחורבה, כלומר אין עוד ערוגות מסביב, זהו. המשנה מתארת דין לגבי ארוגה שהיא בחובה, שאין משהו אחר שזרוע מסביב. שתיים, שמואל, ארוגה בין ארוגות. יש לנו ארוגה כמו שהמשנה מתארת, אבל גם מסביב יש עוד ארוגות. אחרי שנשמע דברי רב, נראה משולשים, והם בעצם קושיות על רב. רב שאמר ארוגה בחורבה, שוב פעם, חורבה הכוונה, אין סביבותיה שום דבר, אז הגמרא תשאל, למה אתה אומר כך? למה אי אפשר מסביב דברים נוספים? לפעמים הסגנון של השאלה היא לא מצביע על כך שזה השאלה, אבל תוך כדי הלימוד עם רשי כך מתברר. עכשיו הגמרא, אמר רב, ארוגה בחורבה שנינו. אומר רשי, אמר רב, ארוגה בחורבה שנינו במשנתנו. אותו ארוגה ששנינו במשנתנו, להתיר בה חמישה זרעונים, אבל לא שסביבותיה ארוגות, שרי לא פירשו לך אלא הפרש זרעונים שבתוכה, ואם תזרע ארוגות סביבותיה לא תוכל להרחיק בין אותן שבתוכה ולזרוע אותן שברוחות הארוגה סמוך לגבול, להרחיקה מן האמצעי מן כשיעורו, לפי שאתה מקריבו, לקרב מקריבו אצל זרע הנזרע בחברתה, אצל גבולה. אז מה יהיה הפרש? שאין בהם אלא שני פחים של גבולי ההוגה ונן שלושה בעינק. כשאנחנו מציינים את המינים השונים, למשל במשנה, שישה על שישה, אז אני זורע את הקצוות, את הגבולות, כלומר הקצה של השישה, אז מן אותו שישה עד לאמצעי יש לנו שלושה טפחים, שזה שיעור ההרחקה שאנחנו מצריכים. אם אתה זורע ארוגה סמוכה לארוגה שבמשנה, אז כמה מרחק יש בין הזרעים שבארוגה אחת לארוגה השני? יש רק שני טפחים, דהיינו שני טפחים של הגבולות, וזה לא מספיק הרחקה. אנחנו נחזור לגמרא, שואל לגמרא, ואיקה מקום קרנות, ועכשיו רשי, ואיקה מקום קרנות, מה דחק את רב דלא לוקומי בארוגה בין ארוגות, מוקפת מכל צד שלוש ארוגות שהן שמונה כזה, יש כאן ציור ברשי, ולזרוע באמצע וכן בכולן חמישה זעונים, ואיקה בכל ארוגה מקום קרנות זוויותיה, ואתה יכול, וכאן הפטנט, וכמו שבציור, נעקוב אחרי הציור עם מילותיו של רשי עכשיו, אתה יכול להמשיך זרע גרעין שתזרע בצד גבולן של זו לצפון ושל זו לדרום. אז יש לנו את הכיוונים שמודפסים סביב הציור שברשי. אז אם אתה נגיד מתקרב לארוגה האמצעי, אז אתה יכול להמשיך שורה אחת לכיוון צפוני, והשורה שבאמצעי נקרא לכיוון דרום, שזו ממשיך רשי, שזו למזרח ושזו למערב, ולזרוע אותן גרעינים אצל הקרנות, ואינך צריך להמשיכן מכנגד אותן שבחברו, אלא הפרש תפח. זאת אומרת, יש הפרש תפח עם שני התפחים של הגבולות, אז יש לך כאן הרחקה של שלושה תפחים. ומה אמר רב בארוגה שבחורבה שנינו? זאת השאלה. עכשיו נחזור לגמרא. אמרי ברב משמי דרב בממלא את הקרנות. רב דיבר על אותה ארוגה שבמשנה שהוא רוצה למלות את כל הסביבות. אז אם אתה עושה כך, אז אתה לא יכול לזרוע ארוגות מסביב. כך אומר רש"י בממלא התקנות, רב מוקימת ניתנו מעמיד את המשנה בממלא את כל הרוח של ארוגה, צפון מן המזרח למערב וכן רוח דרומי, אבל המזרחי ומערבי זורע מעט ויניח הפרש מכאן ומכאן. הלכך אי אתה יכול לזרוע עוד בערוגה שאצלה לצפון ושאצלה לדרום בפני ערבוב של שני הערוגות. אבל הגמרא ממשיכה לשאול באותו סגנון, ולזרע מעברי ולא למלי מגבי. ושוב פעם הגמרא שואלת, ולזרע מעברי ולא למלי מגבי. רש"י שלוש שורות מהסוף, ולזרע מעברי ויקיפנה ארוגות מכל צד. עוד מעט נתייחס לציור שרלוונטי להצעה הזאת. ואת הקנות שבתוכה לא ימלא, ומי דוחקי דרב לוקמי בארוגה שבחובה שאין שם אלא היא. כפי שאתם רואים בהגמות שלנו המסומנות, הוספנו פס כפול תחת הביטוי ומי דוחקי, כמו שעשינו מקודם. אז הגמרא, וזה מסביר את המשולשים שלנו, למה רב מתעקש להסביר את המשנה ארוגה בחובה בזמן שיש הצעות חלופיות שמאפשרות עוד ארוגות מסביב. ולגבי הצעה האחרונה שהגמרא אמרה, ולזרע מי עברי ולא למלי מגבי, אנחנו נעזר בציור שמופיע בעגות הבח אות א', אז יש את האמצעי שזה מקביל לציור שמופיע ברש"י שראינו כבר, ומסביב הכוונה כמו שאתם רואים את הארוגות הנוספות, עוד ארבע ארוגות נוספות מסביב. למה זה לא אפשרי? למה רב התעקש על ארוגה בחורבה? עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב'. התשובה למה רב לא אימץ את הציור שראינו בבח, גזירה שמה ימלא את הקרנות. אומר רש"י, גזירה שמה ימלא ואחר כך יזרע בחברתה אצל הגבול מתוכה כאשר זרה האמצעית, ולא ישים לליבו ערבוב של שתי הארוגות. אז אם אנחנו חוזרים לציור שבבח, הוא במקום להשאיר את הקרנות של אותם ארוגות מסביב ריקות, הרב חושש שהוא ימלא את הקרנות האלו של הארוגות מסביב, אז לא יהיה הרחקה בין הארוגה האמצעי לאותם ארוגות שמסביב. אבל הגמרא שואלת, אפילו אם הוא ימלא את הקרנות, אין זה אמור להיות בעיה. ולא, ממשיך הגמרא פה בשורה הראשונה בעמוד ב', ולא יהי אלא ראש טור ירק. ומילא תנן, היה ראש טור ירק נכנס לתוך שדה אחר, מותר, מפני שנראה סוף שדה. נזכיר לעצמנו מה שהדגשנו בשיעור הקודם, בעניין כליים, העיקר זה עקר, מה שניכר, מה שניכר כדבר נפרד. דהיינו, אפילו אם אין הרחקה מי יודע מה, אפילו אם המינים השונים הם קרובים זהו לזו, אם ניכר שהם יחידות נפרדות, אין בעיה של כליים. ופה מה קורה? גם אם הוא ממלא את הקרנות, אני גם מתייחס שוב פעם לציור שבבח אות א' בעמוד הקודם, גם אם הוא יזרע את כל השורות בצדדים ולא יהיה הרחקה בינם לאורג האמצעי, איך נתאר מקום המפגש בין האורג האמצעי לאורגות מסביב? זה בעצם מפגש בזוויות, זווית מול זווית. זה לא כמו שראינו מקודם צדדים שלמים, צד אצל צד זרוע. לא, פה המפגש הוא בנקודה ממש, הזווית, השפיץ של הזווית, במגע עם השפיץ של הזווית של ההוגה שקרוב. המפגש הזה נקרא לזה, אם היינו מצמידים שני משולשים, שפיץ מול שפיץ, זה נקרא ראש טור. טור זה שור, ואם מסתכלים על ראש של שור, נגיד מלמעלה, זה נראה, הוא נהיה צר לקראת סוף האף שלו, ביחס לחלק הפנימי יותר, בין האוזניים של שור, שם הראש רחב, והוא מתקצר לקראת סוף ראשו, דהיינו סוף האף שלו. ובהלכות כליים, אם נגיד יש שדה אחד שבא קיצו או סוף השדה, השפיץ של השדה, הפינה של השדה, צמוד לשדה שזרוע בו מין אחר, והוא נכנס לצד של השדה השני, אין כאן איסור של כליים. וכך אומר רש"י למעלה, ולא יהיה אלא ראש, ראש טור, כלומר אפילו מילאי אותו את הארוגה מסביב, ואחר כך זרה גרעין אחד בחברתה, ואין הפרש קישור בינו לבין זרע שבזו, מה בכך? לא יהיה נידון אלא כראש טור ירק הנמשך ובא משדה זו לשדה זו, שנראה יפה שאינו מזו שנכנס לה, אלא מזו שיוצא ממנה, ואיקה הכרה, וליניקה לא חיישינן. ראש טור קרילי, למה זה נקרא ראש טור? לפי שכן דרך סוף השדה להיות מתקצרת החרישיו נמשך בלחסון כראש טור כזה. אז השאלה נשאלה, אם רב חושש זרע שמה ימלא את הקרנות, ולכן הוא מתעקש על חורבה, על הרוגה בחורבה, זה לא בעיה, זה אינו גרוע מראש טור. ואנחנו קראנו ונקרא את זה עוד פעם בשורה השנייה מלמעלה, היה ראש טור ירק נכנס לתוך שדה אחר שהם שני מינים שונים, מותר, בפני שנראה סוף שדה. זה לא נראה כערבוביה, זה שדה של קישואים וזה שדה של פול המצרי. הגמרא עונה, למה רב לא שמח על האתר של ראש טור? אין ראש טור בארוגה, זה שיטת רב. ראש טור הוא פתרון כשמדובר בשדה אחד שצמוד לשדה אחר, שקרוב לשדה אחר, או ארוגה לתוך שדה, אבל ארוגה לתוך ארוגה אין ההתר. וכך אומר רש"י, אין ראש טור בארוגה, אין תורת אתר ראש טור מארוגה לארוגה, אלא משדה גדולה לתוך ארוגה, או מארוגה לתוך שדה גדולה, או משדה גדולה לתוך שדה גדולה, אבל שתי ארוגות לא הווי עקר, אלא דומה כאילו הן אחת. זה לא חשיבה כל אחד באפי נפשי, כל אחד, כל ארוגה, אנחנו מדברים על פיסות אדמה קטנות של שישה טפחים, הם אינם חשובים בפני עצמם, ולכן אין היתר של ראש טור. חזרה לגמרא, ושמואל אמר, ארוגה בין ארוגות שנינו. ואני חושב זה כמו הציור שראינו ברש"י בעמוד א' בדיבור המתחיל, והאיקה. תוספות אומר שלפי שמואל יש ראש טור בארוגה. כך אומר תוספות, ושמואל אמר ארוגה בין ארוגות שנינו, כותב תוספות, ולצד הקרנות, ואפילו מילי הקרנות אין בכך כלום, דסבר יש, דיש ראש טור בארוגה. הגמרא שואלת בתוך דברי שמואל, והא כמתערבי בהדדי. והכוונה פה לפי רשי, והכה מתערבי בעדבי, העלין של ההוגה הזו בעלין של חברתה מלמעלה, שאין ביניהם אלא שני טפחים של גבולים. הגמרא עונה בנוטה, שורה לכאן ושורה לכאן. אומר רשי, בנוטה שורה לכאן ושורה לכאן, ממשיך של רוח זו בצד קרן מזרחית צפונית, ושל רוח זו בצד מערבית דרומית, וכן כולן להרחיקן, שלא יהיו זה כנגד זה, כמו שפירשנו גבי התקפת דליאל דמקום קנות. אני הסברתי את זה מקודם, שכאן אנחנו מתייחסים לציור שברשי בעמוד א', ולא גזר שמואל שמה ימלא את הקנות. כך נראית שיטה זו בעיניי. נראה לי שמכאן עד לסוף העמוד אנחנו נצטמד לפירושו של התוספות במהלך הגמרא. אמר אולה, באו במערבה, שאלו בארץ ישראל, הפקיע תלם אחד על פני כולה, מהו? לפני לתוספות, אמר אולה, באו במערבה, הפקיע תלם אחד על פני כולה, מהו? פירוש, העמיק תלם אחד על פני סביבותיה של הערוגה לארבע רוחותיה, מהו? דבלו העמיק בין לרב בין שמואל, אסור לעשות ערוגות סביבותיה, אבל כשחפר והעמיק כשיעור תלם, דהיינו תפח, דהיינו אנחנו מדברים על רוחב תפח עם העמקה, הוא העמיק שורה מסביב, ואולי יש להסביר ליתר דיוק, הוא העמקה היה עומק של תפח. השאלה הבא היא, אי הווה הכרה כמו בשדה תהווה הכרה, תו העמקה בשדות זה נקרא הכר, כדתנן בקיליים הייתה שדה וזרועה ירב חולה, הפשימה אומר עד שיהיה התלם מפולש ולעיל הביתיה, אמר רב ששת, ואז ההתייחסות לשאלה הזאת על ידי רב ששת וגם רב אסי. היא חזרה לגמרא, אמר רב ששת, בא ערבוב וביטל את השורה, כלומר אסור, אין לסמוך על אותו הצעה של המעקת תלם סביב הארוגה. אני רוצה לציין את דברי הריטב"א פה, מה זה בא ערבוב, בריטב"א מובא כיוון שהעלין מתערבים אלו עם אלו כשצמחו, אז הערבוב העלין מלמעלה גורמים לכך שאין לסמוך על אותו תלם. זו דעתו של רב ששת. רב אסי ממשיך הגמרא, ואסי אמר אין עירובו מבטל את השורה. איתיבי, וכאן הגמרא מעלה קושיה על רב אסי, על ההתר של רב אסי. איתיבי רבינה לרב אשי, הנוטע שתי שורות של קישואים, שתי שורות של דילואים, שתי שורות של פול המצרי, מותר. אפשר לסמוך על השורה האמצעי של שתי שורות של דילואין להיות ההפרדה בין הקישואין ופול המצרי. דהיינו, אם היו זורעים קישואין אצל פול המצרי, זה היה יכול להיות בעיה של כליים. אין מספיק הקר ביניהם, אבל זה שאתה שם באמצע דילואין כהפרדה בין הקישואים והפול המצרי, זה מותר. שורה אחת של קישואים, שורה אחת של דילואין, שורה אחת של פול המצרי, אסור, למרות שהדילואין באמצע, אבל מדובר בשורה אחת. שורה אחת לא מהווה הפרדה, לא נחשב הקר. אז מה אנחנו רואים? שתלם אחד זה כן גורם לערבוב. אין לסמוך על תלם אחד. הגמרא דוחה, אין להקשות על רב אסי מכאן, שאני הכה, המקרה של השורה אחת באמצע של של הדילויים זה שונה, דעיקה סרחה. מדובר פה על זמורות ארוכות. זה מה שמופיע ברש"י. ובסוף התוספות, דיבור המתחיל איטיבי, אני קורא מתוך תוספות בסוף, ומשני, שני החדיקה סערכה שהן גדולים וגסים. והחה בעניין של הארוגות והזרעונים, בזרעונים דקים. זה לא מבט לי אותם, מה שציינו מהריטב"א מקודם, אותם עלים שאומנם יש מתערבים, אבל הם לא מבט לי עומק התלם, ומפסיק. חזרה לגמרא. אמר רב כהנא, אמר רב יוחנן, הרוצה למלאות כל גינתו ירק של הרבה מינים, עושה ערוגה שישה על שישה ועוגל בה חמישה, וממלא קרנותיה כל מה שירצה. כדי להבין את האמירה של רבי יוחנן, שוב פעם אנחנו חוזרים לתוספות. אמר רבי יוחנן, אנחנו נקרא ביחד את התוספות. אמר רבי יוחנן, רוצה למלות כל גינתו ירק. אני רק רוצה לציין מראש שהמילה למלאות, או הפסקה למלאות כל גינתו ירק, אנחנו קוראים את זה ככה כפשוטו, אבל עם הסתייגות. נראה שזה לאו דווקא. בכל אופן, מי שרוצה למלות כל גינתו ירק, עושה בה ערוגה שישה על שישה בעוגי פירוש. עושה ערוגה מרובעת שישה על שישה. ובתוכה מרובע עוד, כאילו קטן יותר, חמישה על חמישה. אנחנו גם נתייחס לציור שבתוספות כאן. אז אנחנו רואים ערוגה שבכללותו הוא שישה על שישה. כל מלבן או מרובע שאתם רואים בציור הוא אמור להיות טפח. אז אם סופרים מצד העליון, רואים שישה כאלו מלבינים, כל אחד הוא באורך טפח, אז הריבוע הזה הוא שישה על שישה. ובתוכה ממשיך תוספות, מרובע עוד, המקום הכהה שבציור, מרובע עוד חמישה על חמישה, ויהיה הפסק בין האמצעי לחיצון חצי טווח מכל צד, ועוגל בא בתוך הריבוע הפנימי חמישה על חמישה. זאת אומרת עיגול שהכותרת כותרתו הוא חמישה טווחים, וימלא העוגל במין אחד. תוך העיגול אתה זורע מין אחד, ובקרנות ריבוע הפנימי יזרם מין אחד בכל קרן וקרן, כזה כמו שבציור. והשתה הווה בריבוע הפנימי, כל האזור המושחר בציור, חמישה מינים. זאת אומרת, בתוך העיגול מין אחד, ואותם ארבע קרנות כל קרן מין אחר. ואף על פי שבין זרע שבתוך העיגול לזרע שבקרנותיה אין הפסק, רק משהו, אין לחוש. ושוב פעם, ואנחנו מדגישים בהלכות כליים, העיקר הוא העקר. דאוגל הווי עקרה בלבד, שיהיה שלושה טפחים בין זרע קרן זה לקרן זה. זה קצת קשה לראות בציור המודפס פה בגמרא, אבל אני ראיתי בהוצאת עוז והדר, מי שידו מסגת יכול להסתכל שם, שרואים בצורה ברורה המרחק, ההפרש בין הקרן לקרן זה באמת שלושה טפחים. וכן יכול לעשות ערוגות בכל סביבותיה בעניין זה. זה מה שרב יוחנן אמר, שתמיד כל שטח הגינה שלך ערוגות כאלו, אחד סמוך לשני. ואשתה יש כימול טפחים בין ערוגה לערוגה, דריבוע החיצון חצי טפח חריב, וכן לאחרת, זאת אומרת בערוגה שתסמוך ליד זה גם יהיה לו אותו ריבוע חיצון חצי טפח, אז חצי חצי זה עוד טפח, הרי טפח ושני גבולים שהיו שני טפחים, הרי שלושה טפחים. אנחנו נחזור כעת לגמרא עם קושיה, איך רב יוחנן אומר שהוא יכול לעשות כך, ואיקה דבני ובני, ושוב פעם בתוספות, והאיקה בני ובני סלקה דייתך. עכשיו נכון, אנחנו פירשנו, הייתי אומר, את התשובה לשאלה לפני שהגמרא שאלה את השאלה. בפירוש שלנו באמת אין בעיה, אבל הגמרא, מאחר שרבי יוחנן אמר מה שהוא אמר, רוצה למעלות כל גילתו ירד, אז סלקה דייתך כותב תוספות, וממלא כל הקרנות. עכשיו הביטוי הזה, ממלא כל הקרנות, אני חושב שיש להעדיף את לשון תוספות הראש פה, ואני קורא ממה שכתבנו בשוליים, התקנו מתוספות הראש הדבר הבא, ואני קורא מהשוליים, והעיקה דבני בני, מה שזרוע בריבוע החיצון. אנחנו אמרנו מקודם שמשאירים את הריבוע החיצון חרב, אבל הווה אמינא כעת שהוא זורע את הריבוע החיצון, דאין הפסק בין ערוגה לערוגה, אלא שני טפחים של הגבולים. אין כאן השלושה טפחים שאנחנו רוצים, יש רק שני טפחים של הגבולים. אנחנו חוזרים לתוספות, אני קורא עוד פעם, סך הדייט ודמלא כל הקנות וזורע הקנות ריבוע החיצון עד הגבול, והרי אין הפסק בין ההוגה הזו לאחרת, אלא שני טפחים של שני הגבולים. זו הקושיה. ומשני, התשובה היא כמו שכבר פירשנו מוקדם יותר, במחריב בין הביניים, שמניח חצי טפח הסובב ריבוע הפנימי, שהכל חרב, ואינו ממלא, אלא קנות של ריבוע הפנימי. והשתי יש החכה שלוש טפחים. אנחנו חוזרים לגמרא. אז זה מה שרבי ינאי ענה לשאלה, והאיקה דבני בני, אמרי דבי רבי ינאי, במחריב בין הביניים. כלומר, הוא לא זורע את הריבוע החיצון שראינו בתוספות. הרווחנו חצי טפח מהריבוע החיצון של הערוגה הזו, ועוד חצי טפח מהערוגה הסמוך, פלוס שני הגבולים, אז יש לך הרחקה של שלושה טפחים. רב אשי אמר, אם היו זרועין שתי, זרוען ערב. ערב, זרוען שתי. הפטנט של רב אשי, שהוא שיש תמיד לשאוף להקר, ואם אתה, כך נראה לי לפי רב אשי, אם אתה זורע את הריבוע החיצון בכיוון שתי, והריבוע החיצון של הערוגה הסמוכה בכיוון ערב, אז אין בעיה. אז גם אם אתה זורע את בין הביניים, אין בעיה של ערבוב. היטיבי רבינה לרבשי, עבודת ירק בירק אחר שישה טפחים. זה כמו שאנחנו למדנו מקודם, שבשישה טפחים אתה יכול לזרוע חמישה מינים שונים, ורואים אותם, ואנחנו ממשיכים לדף פי וב כטבלה מרובעת. ורשי בשורה הראשונה, כטבלה מרובעת, אלמה עגולה לאו ערוגה היא. והגמרא מדייקת, כטבלה הוא דשארי, האפשרות לזרוע מינים שונים בתוך אזור צר, כמו שישה טווחים, זה רק בצורת טבלה. הלאו, אחי, אבל אם תנסה לעשות את זה בצורת עיגול, אסור. אז, אז כאן הקושיה שנשאלה על מה שאמרנו עד כה. הגמרא עונה, אין להקשות על מה שאמרנו עד כה. מה שמובא כאן במקור הזה, שעניין טבלה מרובעת, הטעם לאקולי באקולה אחרינה, להתיר ראש טור היוצא הימנה. אנחנו דיברנו על זה מוקדם יותר, ההתר של ראש טור, כאן לא נרחיב עוד פעם, רק שנציין שההתר של ראש טור זה נאמר אך ורק אם מדובר בערוגה מרובעת, אבל בערוגה עגולה אין ההתר של ראש טור. רש"י בשורה ראשונה הוא אומר, הטעם דבאי מרובעת להחשובה שדה, כאמר, להחשיב את הערוגה הזאת כאילו זה שדה, להתיר ראש טור. ולת לי לרבי יוחנן הדר אמר לי, אין ראש טור בערוגה. עד כאן שיעורנו להיום.